דיברנו על כך שבעצם המעבר מפסקי דזימה, דהיינו מהללוקות לברוך השם אמן ואמן וברוך דוד, בעצם לא מעבר, זה פרק של שבח, עוד כמה פסוקי שבח, איזה מעבר ממח של הלל והודאה, ממח של ברכה. זה כבר דיברנו. עכשיו נתבונן רגע במבנה של ברוך דוד. לפני את המשמעות שלו, פשוט קודם כל צריך להבין פה את המבנה. בעצם לקחו פה שני, מאוד דומה להודו באיזשהו מקום, לקחו שני פרקים של התנ"ך של דוד המלך אמר והדביקו אותם. יש התחלה של ברוך דוד, זה מדבר ימים א', פרק כ"ט. ויברך, זה אחרי שדוד בעצם אומר שלום את המקדש שלו, הוא מביא את השביט לשלמה. ויברך דוד השם עיני כל הקהל וכולי, ואתה אלוקים עומדים לך ולך ומאמינים השם תפארתך. ואז דוד שם ממשיך ומחרים, אנחנו עוצרים שם ומדביקים איזה קטע מספר נחמיה שבו קוראת את הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא, ועצים נחמיה פרק ט'. אתה עוד שמקים אשר באחרת בסכמת לפני כן, אתה שבדרך כלל אתה עשית את השמיים, משפש מהמחות לצורך וכו'. עכשיו כאן יש, ואז ממשיך שם עד אחרי וחות עם הברית וכו'. עכשיו כאן יש כמה דברים, נקרא לזה אפשר מה בעייתים ומוזרים בשיבוץ הזה. ראשית, אם אני צודק לגבי הרעיון של המוטיב של הברכה, אז לפחות המנהג האשכנזי יש פה פיסוס עצום. כמעט קראת הפסוק קודם למה שקוראים בספר נחמיה, ואמרו הלווים ישוב הקדמיאל וכולי, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם עד העולם, ברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. אחד הפסוקים שם המשפטים בתנ"ך בכלל, שעוסק א' בנושא של ברכה, ובית בעיקר בנושא של יכולתו שבשר ודם לדעות הקדוש ברוך הוא. הגמרא בסוטה בונה על הפסוק הזה הרבה. אז כאילו הפסוק, ויברכו שם כבודך, קו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם, ויברכו שם כבודך ומרומם הכל ברכה אותי. לא מחירות התייחסות חזיתית לכל משמעות הברכה והבעייתיות שבה. את זה משמיטים, ואז עוברים קום, זה תאור שמלכים אשר בחרת, זה תאור שמבדיך וכו'. אז כמו צער תפילות, הוא מעיר פה ש... כן, התחת האשכנזים, וכן הוא ברוקח, ונחמיה וכו'. ובאבודרן, בסדרי הספרדים, ובמחזור לבני רומא, ובמטה משה, מתחיל מנחמיה, מברכו שם כבודך, ואומרים כל ברכה ותהילה. ובסדרי התימנים, אומרים זה ותו לא. בקיצור, הפסוק הקריטי בעצם קצת חסר פה. למה, או מה ככה, במנהגים מסוימים הוא חסר, במנהגים אחרים הוא קיים. למה הוא קיים במנהגים האחרים, זה ברור. זה ברור, לפחות זה מקווי צענו פה בשבוע שעבר. דהיינו שעוניינים מתמקד, מקווי הברכה. אז למה להכניס אותו? זה מתבקש. ויברך דוד, ואז נחמיה אומר, קומו הנביאים שם, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם, וברכו שם כבודך, אמרו כל ברכה ותהילה. אלה שמשמיטים, את האשכנזים בעיקר, ייתכן שאם לא רצו מה חצי פסוק. כי מה שקורה ככה זה ש... אם נתחיל שם את כל השמות של הלוויים, מצד שני, אחד יצא חצי פסוק, זאת בעיה, יש כמה דברים הלכתיים, האם מותר לומר חצי פסוקים, כי בחלק עושים את זה, יש כמה מקומות שכל מנהג במקום אחר אולי, ובסופו של דבר, כמעט בכל מנהג, יש מקומות שמשבצים חצי פסוקים בתפילה ובמקומות אחרים. כן, זה ייתכן שזה הסיבה פה, למעיס זה מסית מאוד את הקטע הזה ומוציא את מהסיפור הברכה. הבוק רק נעיר פה על סוף המבנה, ואז נדבר על משמעות מחר בנדר. הסיום פה גם כי איך שהם במנהג שלנו זה מאוד מוזר. תשע מקשר בחדה באברהם וצומו כסדים, עשה שמו אברהם ומצאת לבוא נאמן לפניך, זהו, נכון? ואז החזן עשה לבוא נאמן לפניך, נקודה. ואז בכללות עם הברית את ארץ הכנעני אחידי המורי בפריזי, זה בעצם איך שאנחנו מגדים את התפילות, זאת התחלה חדשה. כמובן, בתנ"ך זה לא ככה. בתנ"ך זה מה שאני רוצה פסוק. פסם לשמוע אברהם, השמחת בעבר מצאו כזאת, שם לשמוע אברהם סוף פסוק, ומצאת לבוא נאמן לפניך התחלת פסוק, וכלות עם הברית המשך הפסוק הזה. בתנ"ך, פסם לשמוע אברהם זה סוף פסוק, וצאו נאמן לפניך, כלות עם הברית זה הכל פסוק אחד, ולא כמו שאנחנו כאילו מפסיקים בזה. טוב, זה רק הפסק מלאכותי של החזן, אבל למה היא סמרת? כזאת, זה לא רק תמיד מפסק, אם מישהו מדלג על וחלות עם הברית, או מישהו מדלג על ורבך דוד, אז יצא שבעצם הפסיק פסוק באמצע. טוב, זה מבחינה פשוט המבנה, בעצם הדביקו פה קטע מדברי הימים, קטע מנחמיה, קטע מנחמיה, אז יש פה שתי מנהגים, האם לומר את הפסוק, את תחילת הקטע, או לוותר עליו, כנראה בגלל שהוא חצי פסוק, צד שני, המשמעות מאוד חסרה. והסיום כמו שהקטע איך שהוא מסודר אצלנו הוא גם כן בעצם פסוק. טוב, המשמעויות של זה ומה רוצים פה, אז נמשיך מחר בנדר.